שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר הפעם על המשבר בקזחסטן וההתערבות הרוסית שם, באמצעות שליחת כוחות. בקזחסטן שבמרכז אסיה התפרצו בתחילת השנה האזרחית הפגנות מחאה, בעקבות עליית מחיר הדלק במדינה. המפגינים מוחים נגד השחיתות של השלטון, שבראשו עומד הנשיא הדיקטטור טוקייב. ההפגנות החלו במערב המדינה, ועד מהרה גלשו למוקדים נוספים, ובהם העיר הגדולה, אלמטי. הנשיא הבטיח תחילה להוריד את מחיר הדלק, פיזר את הממשלה כדי לרצות את המפגינים, ובכל זאת המחאה נמשכה ואף החריפה, כאשר מפגינים התפרצו לתוך חנויות, תחנות משטרה ומבני שלטון, ואז כוחות הביטחון קיבלו הוראה לירות בלי עזרה. עד כה בעימותים האלה יש הרוגים רבים וגם אלפי עצורים, וההתפתחות שעליה אנחנו נדבר בפודקאסט הזה, היא ההחלטה של רוסיה לשגר לשם כוחות שלום, ככה מגדירים את זה במוסקבה. וכעבור כמה ימים אנחנו גם מבינים הבוקר, הוחלט להחזיר אותם. מה החשיבות של המאורעות האלה עבור רוסיה בפרט? מה היה הטעם לשלוח כוחות? ואיך זה, הייתי אומר, משליך על המאורעות הבינלאומיים שמתרחשים ברקע למשבר הזה? אימנו בכל הנושאים האלה צבי מגן, או שוכנית המחקר על רוסיה במכון. שלום רב צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז נתחיל ברשותך בסיפור של קזחסטן עצמה. איך מתפרץ שם המשבר, מדוע דווקא עכשיו, ומה החשיבות של המדינה הזאת שגורמת לרוסיה להגיב כפי שהיא מגיבה?
אז לגבי השאלה הראשונה, היא השאלה המרכזית, כי בעצם אף אחד לא יודע מה קרה שם. למעשה כל מה שנמסר הוא נמסר בגרסאות שונות על ידי דוברים שונים, אז אתה צריך לבחור את מי אתה, למי אתה מאמין יותר. ובאופן כללי מה שנראה זה כמה אפשרויות בו זמנית. אחת, שאלה מאומות פנימיות של קבוצה נגד קבוצה, קליקה נגד קליקה, מערכת פוליטית זו נגד אחרת. אגב, קזחסטן בנויה משבטים, קבוצות אינטרסים ולחצים, כך שלא מן הנמנע שיש בזה משהו. יש מלחמה ש... שורה תחתונה של היום זה שבעצם המשטר הקודם של נזרבייב נלחם בקבוצה השולטת היום שהוא עצמו מינה, והם ביניהם מבררים מה שנקרא מערכת היחסים, וזה נגמר באלימות, פן אחד. הפן האחר הוא אותן הדעות של נשיאות קזחסטן, שמדובר פה בפלישה של גורמים זרים. זה חתרנות מדינית מצד של הטובת תדמי. כל הפורעים מכונים טרוריסטים שמופעלים מבחוץ, ויש שתי אפשרויות. הדגש הקזחי הוא לכיוון האסלאמי, זה צריך להטריד אותנו דווקא, שזה בא מכיוון של טליבן או כל מיני חבר'ה אחרים במזרח התיכון שבעצם הציסו, ואני רוצה להזכיר שגם קזחסטן היא מדינה מוסלמית. במוסקבה טוענים שזה אכן חתרנות אבל אמריקנית, זה בעצם פעולה מכוונת של ארצות הברית, למוטט, להציס. בסופו של דבר זה המשך למה שקרה גם באוקראינה, גם בביולרוס, זה המשך של בעצם לחצים על רוסיה ישירות, דרך מדינות ברית המועצות לשעבר, ועכשיו תורה של קזחסטן. העיתוי הוא קשור במה שנקרא התמודדות כרגע בין רוסיה לנאטו וארצות הברית, בענייני אוקראינה ושכמותם באירופה, כך שזה, זו הגרסה, ולכן... צריך לבחור במי אנחנו מאמינים לו יותר. אפשרות נוספת היא, שהיא כנראה יותר ודאית, שיש משהו מבחוץ, יחד עם מה שנקרא ברור יחסים פנימי, זאת אומרת מעורב. המקומיים הזמינו אולי סיוע מבחוץ, ולכן זה נמשך, את הזמן שזה נמשך, ויכולות הן באמת של קבוצות מאורגנות, ולא רק הספסוף שיצא לרחובות. זאת תמונת המצב, שורה תחתונה די היום לא ידוע.
ריבוי גרסאות, אתה אומר, ריבוי גרסאות, ואני רוצה לשאול אותך בהמשך לכך, האם הוצגו ראיות כלשהן עד כה להתערבות מבחוץ, חתרנות וכיוצא באלה?
אנו כל מיני תירוצים, עצם זה שהם אורגנים כל כך, עצם זה שלאלה ולאלה ואלה יש אינטרסים. אז באמת, אני אעלה לשאלה נוספת ששאלת, אז מה בעצם, את מי
חשיבות.
מעניין, שאלנו מה חשיבותה, אז אולי זה ייתן תשובה כן. חלקית. כן, קזחסטן זה מגרש משחקים הכי מעניין היום בעולם, חוץ מכמובן מה שקורה באזורנו, אבל זה לא שונה בהרבה. קזחסטן ראשית מדינה מאוד גדולה, יותר גדולה מכל אירופה. בית היא מדינה מוסלמית. לא גד אסלאמית, לא אסלאמיסטית, אבל היא מוסלמית מסורתית, וגם על האחרונה יש התעוררות מאוד רצינית של מימד המוסלמי, כך שיש את הנושא הזה. מכיוון שהיא מדינה מוסלמית, היא מגרש הקורץ, או פרצה הקורצת, אם תרצה, לכל האסלאמיסטים במרחב שלנו. זאת אומרת, זה גם טליבן היום שמחפש להתפשט לכיוון ההוא, אבל זה גם כל הפעילים האסלאמיים שבמשך, נאמר, 30 שנים האחרונות מנסות, המסגרות האלה מנסות לפעול בתוך המרחב הפוסט-סובייטי, אני מזכיר מלחמות צ'צ'ניה, אני מזכיר כל מיני פעילויות חתרניות במרחב רוסי עצמו, ודאי מדינות מוסלמיות של אסיה המרכזית, כך שזה אזור מאוד רגיש מבחינה הזאת. אני מזכיר את סין שהיא גובלת בקזחסטן, ולה יש גם כן אינטרסים ותיאבון גדול לגבי התפשטות מבחינתה המערבה. האזור הזה גובל באזור מוסלמי בתוך סין, ומרגישים מאוד לנושא הזה. הם מתייחסים לאזור כולו כאזור השייך לאסיה המזרחית, הם כולם מגזע מונגולי, מה שנקרא, בסופו של דבר, כך שיש שם אינטרסים, ודאי כלכליים, ובוודאי בתחום המקורות אנרגיה ועוד כאלה דברים, אבל זה משני כרגע. ויש כמובן את רוסיה, שרואה בקזחסטן את האזור שלה, רוסיה משקמת את האימפריה, רוסיה פעילה מאוד בכל המרחב הזה להגן על, מה שנקרא, התקדמות או התפשטות, הם קוראים לזה נאטו, מזרחה, וכבר היו שתי מדינות שניסו להיכנס לנאטו, ורוסיה מנעה את זה בכוח, זה גיאורגיה מצד אחד, אוקראינה מצד שני, שלוש מדינות כבר ברחו לנאטו בראשית הדרך, זה מדינות הבלטיות, ליטא, לטביה ואסטוניה, ויש התקדמות תמידית, ורוסיה מוקפת בסוג של טבעת אש ועוד לחצים, כאשר אחת מהן חשובה כרגע זה קזחסטן. ברקע זה, זאת אומרת, קזחסטן היא מדינה בהחלט, בזכות עצמה, לא מי יודע מה חשובה ומאורגנת ועשירה וכולי, אבל היא מדינה שבסיבות גיאופוליטיות אלי שאמרתי, היא יעד לפעילות של שחקנים במרחב שלה.
אז הכי גדולה, מוסלמית, וכמובן גם סביבתה לוטשת עיני העיניים, אז אפשר לסכם בזה שזה מספיק בשביל רוסיה להתערב, ואיך רוסיה מתערבת? מדוע בצורה הזאת שהזכרתי קודם לכן על ידי שליחת כוחות?
רוסיה ראשית קבעה כאסטרטגיה קבועה שלה, ואנחנו מרגישים את זה בזירות אחרות, ויש עכשיו ברור יחסים עם מערב, שהיא מגיבה בכוח לניסיונות, מה שנקרא חתרנות ומיטוט, מה שנקרא השלטונות המקומיים, וניסיון להתחבר למערכות בינלאומיות אחרות, ספציפית נאטו. היא הגיבה בכוח בעוד מקומות, והיא בהחלט עושה הכל וגם מצהירה על כך, שהיא תמנע בכוח כל ניסיון נוסף, פן אחד. הפן הנוסף, כרגע יש אימות בין הרוסים, ממש בימים אלה, מגעים גם עם ארצות הברית ונאטו, כאשר רוסיה שמה אולטימטיבי דרישות שהתחייבו למשפטית, שנאטו לא תתפשט יותר מזרחה, שנאטו תתקפל מאיפה שנמצאת, שנאטו תעזוב את רוסיה ואת האינטרסים שלה, ורוסיה מצידה מקבלת גיבוי בינלאומי לפעול בכוח במדינות האלה כדי למנוע את השינוי הסטטוטורי, את הגיאופוליטי וכך הלאה. זה חלק מהעניין הזה. והעיתוי של קזחסטן אי אפשר להתעלם מהתהליך שמתרחש כרגע של מגעים בין רוסיה לארצות הברית ונאטו באירופה, ויכול להיות שדווקא זה תוזמן ותואם, ככה רוסים טוענים מבחינתם, שהנה פה היה ניסיון בעצם להפעיל לחץ נוסף. ברקע אני מזכיר שרוסיה מרכזת כוחות, ריכזה כוחות בגבול אוקראינה ומאיימת לפלוש, ולכן מערב נאתר כאילו לחצים ומדבר עכשיו רוסיה על פשרות כאלה ואחרות, למרות שהאיום עדיין בתוקף. ולכן העיתוי הזה של קזחסטן, יש כאלה שקושרים את זה דווקא למה שקורה. עכשיו, הפעלת הכוח, הארגון שהופעל, יש כזה ארגון שקיים די הרבה שנים, כרגע שש מדינות חברות בו, זה ארגון להגנה קולקטיבית במרחב הפוסט-סובייטי, כך הם קוראים לו, ועד כה הוא לא הופעל באופן מבצעי אף פעם. זאת אומרת, היה שימוש בו דקלרטיבי, אבל בפועל הוא מופעל פה.
זה מין גלגול של ברית ורשה, או שאין קשר לברית ורשה?
סוג של. זה שש מדינות, אפשר יותר, אפשר פחות, לצרף, שמחויבות לסייע זו לזו, והיה ויש איום חיצוני, אני מדגיש חיצוני. ולכן היה חשוב להדגיש שפה מדובר בחתרנות זרה, אמריקנית או אסלאמית. אגב, אני חייב לציין פה, לא הזכרתי קודם את טורקיה, טורקיה נוטשת גם את עיניה לקזחסטן, זו אותה אומה, טורקיה בונה עכשיו מה שנקרא את הטורן הגדול או גדולר.
האימפריה טורן שהלכה ושקעה,
מעבר
לדוען רוצה לחדש אותה, כן.
כל האומות דוברות טורקית, שזה גם קזחסטן וכל שכנותיה, וטורקיה מאוד פעילה, ויש מצביעים גם עליה כגורם שהציס פה את העניינים וממשיך לשחק במגרש הזה. נו, אז כל החבורה הזאת, בדרך זו או אחרת, מאיימת על האינטרסים הרוסיים, ורוסיה שמובילה את הכוח הרב-לאומי, נקרא לו לצורך העניין, חשוב לה להפגין, א', שהיא עומדת בראש המערכת הזאת, וב', שהיא מוכנה לפעול מבצעית, והיא עשתה את זה הפעם, זה בעצם היה הפגנת כוח ולא יותר. כי בעצם כוחות שהוכנסו הם כוחות מזרים, כמה יחידות משנה לא גדולות, אומנם צולמו בהרחבה מכל הסביות, אבל כמה פלוגות של צנחנים, מה שנקרא כוחות מוטסים, ועוד משהו כזה, לא מן הנמנע שהם הופעלו במאבקי כוח פנימיים, בקרב ממש הצמרת, יש חשד ש... החבר'ה של שירותי ביטחון לסוגיהם מרדו, והם שהשתתפו בעצם בניסיון להפיל את השלטון, ולכן מולם יש איזושהי התמודדות, ולכן מולם הפעילו כוחות, מי ששלח זה רוסיה, קצת טאג'יקיסטן, בבלרוס, כל אחד פלוגה או משהו כזה, באופן מדגמי. כך שלדבר על כוח ממשי כרגע זה לא ממש מבוסס, אבל הוא קיים, הוא הופגן, והמסר הנוסף והחשובות שהוא הופגן לא רק כלפי המערכת הפנימית ובתוך מרחב הפוסט-סובייטי, אלא גם כלפי מערב, שבעיתוי הזה יש שיחות במערב, זאת אומרת כרגע היום יש שיחות בווינה, אתמול היו בבריסל, במטה נאטו, ולפני יומיים היה, בעשירי לחודש, הייתה פגישה בז'נבה בין סגני שרי החוץ של ארצות הברית ורוסיה, וזה ממש הנושא הזה, ואז רוסיה מפעילה את הכוח הזה והוא מסר. שלא הפעילה את הכוחות באוקראינה, שהם עדיין על הגבול, אבל הנה היא מסוגלת לעשות את הדברים האלה, זה המשחק המסובך הזה. אותנו מעניין, משום שבסופו של דבר פה מדובר א' במדינה ידידותית לנו, זה כשלעצמו מעניין, בסיבות כלכליות ואחרות, ב' זאת מדינה מוסלמית, לכן לנו כמדינת ישראל יש עניין, לשמר יחסים עם מדינות מהסוג הזה, המוסלמיות, יש מספר מדינות כאלה במרחב, אני מזכיר גם את אזרבייג'אן שהיא מיודדת למדי עם ישראל ומדינה מוסלמית וכהנה, אבל זה רק אחד ההיבטים, ההיבט האחר זה יכולה להיות מפולת, בסופו של דבר יש פה תהליך שיכול להביא להתמוטטות המדינות האלה ונפילתם בידי כל מיני כוחות קיצוניים, או סתם מלחמה בקנימית. יותר גדול, כך שזה מתקרב לגבולותינו ולאזורינו, וזה כן יכול להשפיע על יחסי כוחות, על משל שיקולים ותהליכים גיאופוליטיים, כך שזה נראה בסופו של דבר נושא שראוי למעקב.
אנחנו מבינים שהוחלט להחזיר את הכוחות עכשיו כעבור כמה ימים. האם לדעתך אפשר לומר שהסיפור הזה הולך ודועך, או שאנחנו צפויים להתעסק בו גם בתקופה הקרובה? דווקא על רקע המסרים שרוסיה מבקשת להעביר דרכו החוצה למערב, לאוקראינה, לעוד צדדים שנמצאים שם ולוטשים עיניים.
לעצם הכוחות אין להם משמעות צבאית גדולה, אמרתי זה סך הכל כמה יחידות. ובאופן מוצהר הודיעו שהנה מתחילים היום, כן, 13 לחודש, מתחילים להחזיר אותם חזרה, מה זה מתחילים, אז היום קצת, מחר קצת וכך הלאה, לא אמרו תוך כמה זמן יחזירו את כולם, לא יודע כמה פלוגות או אולי גדודים בודדים שיש שם בשטח יוחזרו בתהליך, אגב גם זה מסר, שהנה אנחנו, כל כאילו הצהרות האמריקניות, שהנה רוסיה מתפרעת ומרשה לעצמה כל מיני דברים, אז הנה רוסיה מחזירה כוחות, פתרה בעיה נקודתית וזה, ואין יותר בעיה, והשיגה את כל ההישגים, כך ש... הדגש כרגע הוא בסופו של דבר, יש לפנות את המבט מערבה, לראות לאן זה מתפתח, ולא ברור לאן זה מתפתח, המסע ומתן המערבי, הקולקטיבי, מה שנקרא ברוסיה, המערב הקולקטיבי, כלומר נאטו, ארגונים אחרים, איחוד אירופי, ארצות הברית, ורוסיה לגבי שאלות הקרדינליות, שיש איום צבאי רוסי על אוקראינה, יש אולטימטום של דרישות כלפי נאטו, ונאטו מצידו, מה שנקרא גם, לא מבטר ומצהיר הודעות בהחלט לוחמניות, אם כי בסופו של דבר, להערכתי כפחות, אם יגיעו לפשרה, חייבים להגיע לפשרה, אין דרך אחרת. הדרישות וההפעלות מוגזמות של כוחות ואיומים, הם בסופו של דבר תנאי פתיחה, כדי שיהיה מאיפה לסגל. אז מפגינים יכולות, מפגינים כוונות ואיומים, ובסופו של דבר ייפגשו שוב באמצע, מי שישלם, כנראה בסופו של דבר אוקראינה, שתקבל דחייה בנושא נאטו לכמה שנים אולי, לא בטוח על מה רוסיה תוותר, האם תוציא את כוחותיה מקרים ומזרח אוקראינה או לא, ומה תשלם על זה. אני מזכיר שיש סנקציות קשות מאוד נגד רוסיה, ויש איומים בסנקציות נוספות, כך שכל השאלות האלה הם כרגע על מה שנקרא לשולחן, על האג'נדה, וממש מעניין לאן זה יתגלגל. שני הצדדים, או כל הצדדים המעורבים, כרגע חוץ מהצהרות כלליות מאוד, לא אמרו שום דבר קונקרטי, כך שאנחנו לא יודעים אם יש איזשהו הישג, התקדמות, אבל כדאי לעקוב גם אחרי זה. ובשורה התחתונה, כן, הנושא הקזחסטני ורוסיה נאטו קשורים כנראה באיזשהם קשרים, לא לגמרי ברורים לנו, אבל הם קשורים.
אז משבר מקומי בעיצומו של משבר הרבה יותר גדול בזירה הבינלאומי, ואנחנו כמובן עוד נחזור לדבר בנושאים האלה. תודה רבה לך, צבי מגן.
תודה רבה.